ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עירובין דף מם זיין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף לסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 4 שורות מלמעלה. אנחנו עצרנו בשיעור הקודם באמצע מהלך, ולכן אנחנו לא נאריך בהקדמות, רק נציין שכדי להבין מה שאנחנו ממשיכים היום, זה דרוש היכרות עם השיעור הקודם. אבל בקיצור, ראינו שהיו כללי הוראה איך לפסוק כשמדובר במחלוקת בין תנאים מסוימים, ורב משרשיה אמר לת להו להני כללי. הוא דחה את הכללים האלו, והגמרא רוצה לדעת, אנחנו באמצע ניסיונות לברר על בסיס מה אמר רב משרשיה את דבריו. וכאן זה ניסיון מספר 3, ומבחינת הסימונים כל אחד מוזמן לעיין בדף הקודם לראות את פשר הסימונים. אז אלא מהמקור הבא, נגיד המקור הבא פלוס הפסק שיוצא ממנו, רב משרשיה אמר את דברו. דתנן המניח את ביתו והלך לשבות בעיר אחרת, אחד נוכרי ואחד ישראל. מדובר פה בחצר שהיו בו כמה דיירים, ואחד מהדיירים, לא משנה אם הוא נוכרי או ישראל, הולך לשבת לשבות במקום אחר, והבעיה כאן שהוא לא השתתף בעירוב חצרות, השאיר בית, נקרא לזה בית ריק, אוסר לבני חצרות, דברי רבי מאיר. אנחנו נסתכל ברש"י בתחילת שורות הקצרות. נוכרי אוסר אף על פי שאינו בעיר, שרי יכול לבוא, ואין זה הסך מן הלב. אבל ישראל, מי שהלך מכאן ולא בא מערב שבת, השיח לביתו מליבו כל השבת, שרי לא יבוא. הלכך כמן דלת לה להח דירה בעלים דמי. הרש"י שקראנו הוא שייך להמשך הברייתא. בכל אופן, אנחנו להמשך המקור התנאי, מה שאומר רבי יהודה. אז אנחנו ממשיכים בגמרא. רבי יהודה אומר אינו אוסר. זה שהבן אדם נמצא בעיר אחרת לא פוגע, הוא לא אוסר בגלל שהוא לא בעיר. רבי יוסי אומר נוכרי אוסר, ישראל אינו אוסר, מפני שאין דרך ישראל לבוא בשבת. זה הרש"י שקראנו מקודם, שנוכרי הוא אוסר. למה? כי הוא מסוגל לבוא בשבת, והנה יש דייר שלא טיפל בעניין בניינים הקשורים לעירוב חצרות. למה אני מנסח את זה ככה? כי מדובר פה בנוכרי, אבל אין כאן איזו תיקון לגבי הנוכרי אם הוא יחזור בשבת. רבי שמעון אומר אפילו הניח את ביתו והלך לשבות אצל ביתו באותה העיר, אינו אוסר, שכבר השיח דעתו. אז לפי רבי שמעון, עצם זה שאדם עזב את ביתו גורם לכך שהבית הזה, הבעלים האלו לא אוסרים על שאר בני החצר. ויאמר רב חמא בר גיא, אמר רב, הלכה כרבי שמעון, שהוא בעצם היה המקל בכל השיטות, ומן פליג עלי, מי חולק על רבי שמעון בין היתר? רבי יהודה. לפי הכללים שלמדנו בשיעור הקודם, ואמר רבי יהודה ורבי שמעון, הלכה כרבי יהודה. אז איך זה שרב פוסק כמו רבי שמעון? אז זה מראה לכאורה שאין לת לנו לאותם כללים. הכללים שהושמעו מקודם אינם תקפים, אינם מחייבים. והבסיס זה אמר רב משרשיה את דבריו. אבל הגמרא דוחה, כמו שראינו בניסיונות הקודמים, ומהי קושיה? מי אומר שמכאן יש קושיה על הכללים? דילמה, החנמי גם פה, כמו שאמרנו בקודם, היכד יתמר יתמר, היכד לא יתמר לא יתמר. אם יש פסק מפורש כאחד מהדעות שאינם לפי הכלל, אז הפסק נאמר, זה תופס. אבל אם מדובר במקרה שיש מחלוקת תנאים וההלכה לא נאמר לא כזה ולא כזה, אז הכללים, כללי ההוראה שלמדנו מקודם בעמוד הקודם, כן תקפים. אז אין מכאן ראיה לדברי רב משלשיה, אלא מה דתנן, וזהו שמוה אני מערב ברגליו. רבי מאיר אומר, אין לנו אלא אני. מה זה לערב ברגליו? אנחנו נסתכל ברש"י, אנו אין לנו שיכול לקנות שביתה ברגליו, בזה שאדם עומד בנקודה מסוימת רחוק מן העיר, בלא עירוב פת, אלא אני. כלומר, מי שהוא בדרך ואין אמו פת, הוא נחשב אני לענייננו, הוא בדרך, אין לו שום דבר איתו, אז איך הוא יכול לקנות שביתה? בזה שהוא עומד במקום מסוים וזה נחשב מקום שביתתו לאותו שבת, אז והוא לא הניח פת. אז לפי רבי מאיר, האפשרות הזאת ליצור שביתה, לקנות שביתה בלי הנחת עירוב, בלי הנחת פת, זה אך ורק למי שהוא במצב הזה, שהוא בדרך. רבי יהודה אומר, אחד אני ממשיך הגמרא ואחד עשיר. זה האפשרות הזאת לקנות שביתה ברגל, זה שייך לכולם. לא אמו מערבין בפת, אלא להקל על העשיר שלא יצא וירב ברגליו. האפשרות ליצור עירוב או לקנות שביתה בפת זה דווקא הקלה, שמשל אדם יושב בביתו, הוא רוצה ליצור תחום חדש עבור עצמו לאותו שבת, אז הוא יכול על ידי שליח לשלוח פת לאותו נקודה שמשם נחשב מקום שביתתו. גם אם מדובר באדם עשיר, אדם שיושב בביתו והוא יכול תיאורטית ללכת לאותו נקודה ולעמוד שם בכניסת השבת, אז לא צריך, הוא יכול להשתמש בפטנט הזה של הנחת פת באותו מקום, מקום שקניין שביתה לאותה שבת. ומתני לי, ממשיך הגמרא, ומתני לי רב חייא בר אשי לחייא בר רב, קמי דרב, דהיינו חייא בר אשי לימד את הדברים האלו לפני הבן של רב, ומה הוא אמר? אחד אני ואחד עשיר. הוא ציטט את השיטה הזאת שראינו כאן בשמו של רב יהודה, ואמר לי רב, ורב שהיה נוכח, הוא אמר לחייא בר אשי שלימד את הדברים האלו, אחד אני ואחד עשיר, לבנו של רב. אז רב אמר, סיים בנמי ותגיד גם הלכה כרבי יהודה, שהיה מצד רב צורך לציין הלכה כרבי יהודה. ועל זה אנחנו שואלים, תארתי למה לי, למה יש בכלל צורך לאמירה הזאת הלכה כרבי יהודה? ואמרת, אבל לפי הכללים יש כלל שלמדנו בדף הקודם, רבי מאיר ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה, אז אוטומט היינו יודעים שהלכה ככה בלי להוסיף הלכה כרבי יהודה. הרי רבי יהודה, השיטה הזאת שאחד אני ואחד השיר מופיע במקור תנאי עם רבי מאיר, וממילא אני יודע שהלכה כמו דעתו של רבי יהודה, בלי להגיד בפירוש הלכה כרבי יהודה. אז מכאן רב משלשיה יכול להסיק שאין הכללים אינם תקפים, לת להו להני כללי, אלא אם אתה רוצה לפסוק רבי דעת, אתה צריך להגיד בפירוש. ואנחנו נסתכל ברש"י קצת למטה מכאן, למה לי למפסק הלכה כרב יהודה היכה דרבי מאיר פליג, עלי למה היה צורך מצד רב לפסוק שהלכה כמו רבי יהודה במקום שרבי מאיר הוא הבר פלוקתא, הקיילית לאיר, קיילית לשון כלל, הקיילית לאיר, להיכה דלא איתמר, הלכה לא כמר ולא כמר, אבדינן כרבי יהודה, אם לא נאמר כמי הוא ההלכה, אוטומט לפי הכלל הלכה כרבי יהודה. אז מזה שרב אמר הלכה כרבי יהודה באופן מפורש, סימן שאין לנו הכללים, הכללים האלו אינם מחייבים. שוב פעם הגמרא דוחה, ומאי קושיא דלמא רב לית להני כללי, אולי רב עצמו לא מקבל את הכללים, ולכן מצד עצמו, מצד שיטתו, הוא צריך לפסוק. אבל בגלל שרב לא מקבל את הכלל, זה לא סיבה לרב משרשיא לומר שהכללים אלו אינם תקפים. נסתכל ברש"י, רב לית לי להני כללי, ומשום דרב לית לי כאמרת לתנו, ובגלל זה רב משרשיא אמר שהכללים אינם תקפים, אינם בעלי משמעות, ורבי יוחנן כאמר להו, והלכה כרבי יוחנן. הכללים נאמרו על ידי רבי יוחנן, ובמקרה שיש מחלוקת רב ורבי יוחנן, אנחנו פוסקים כמו רבי יוחנן. אז אנחנו בזה שרב, שמשמע מכאן שרב לית לי להני כללי, זה לא סיבה לרב משרשיא לדחות את הכללים לגמרי, אלא מהא, ממשיך הגמרא מספר 5, מכאן אנחנו אמורים לראות מאיפה שאב רב משרשיא את הבסיס לדבריו. אלא מהא דתנן, כאן אנחנו ניכנס למקור שעניינו של אישה שנפרדה, ויש כמה דרכים שאישה נפרדת מבעלה, שהיא לא תתחתן עם גבר אחר תוך 3 חודשים. והסיבה לכך הוא כדי להבחין אם היא בהיריון מבעלה הקודם, ויש לזה כמה וכמה השלכות בכמה תחומים ודוגמאות, וכאן אנחנו נראה את מגוון האפשרויות לעניין הזה. תתנן היבמה לא תחלוץ ולא תתייבם עד שיהיו לה 3 חודשים. אישה שנפטרה בעלה והוא השאיר אח, ולא היה לזוג הראשון ילדים, אז היא יבמה, ומבחינת האח של בעלה המקור אומר כאן שהוא לא יעשה לא חליצה ולא ייבום עד שיעבור 3 חודשים, וכן שאר כל הנשים לא ינסו ולא יתערסו, אפילו אירוסין, עד שיהיו להן 3 חודשים, אחד בתולות ואחד בעולות ואחד אלמנות ואחד גרושות, אחד ארוסות ואחד נשואות. אנחנו לא נרחיב בכל הדוגמאות האלו, אפשר לכל אחד לפנות לרש"י, כי אנחנו בשיעור שלנו רוצים להתמקד בעניין כפי מי פוסקים הלכה, ולא, זה לא הזמן להיכנס לכל הדוגמאות וההשלכות שלהם. ממשיך הגמרא, רבי יהודה אומר, נשואות, מי שהייתה במצב של נישואין עם הבעל הקודם, יתערסו. וארוסות, מי שהייתה ארוסה ובכך היא איננה בהיריון, כי הייתה רק ארוסה, לא הגיעה לחופה ואיחוד עם הבעל הקודם, אז אם כך יינשאו, יכולות להינשא בלי אותו המתנה, חוץ מארוסה שביודע בני שליבו גס בה, במקרה של האזור יהודה יש היו ארוסות שהתייחדו עם עם הארוס, עם היא אשת איש. אני לא הקדמתי כאן, אבל המילה ארוסה היא איננה קשורה כי הוא זה למושג של ארוסה של היום, שאין אין, אין שום משמעות הלכתית כמעט אל ארוסה של היום. אבל ארוסה בתלמוד זה אישה שהיא אשת איש, רק לא הגיעה לחופה. היא אישה אחרי שקיבלה כסף או שווה כסף מהארוס, הרי את מקודשת לי, זאת ארוסה. אבל אין כאן המקום להתעכב ולהרחיב על הדברים האלו, רק שנציין שביהודה, גם אם מדובר באישה שהייתה מאורסת לקודם, שהיא באמת נכנסה להיריון, לכן שמה גם הארוסה כן צריכה להמתין 3 חודשים להבחנת הוולד. רבי יוסי אומר, כל הנשים יתארסו חוץ מן האלמנה בתנאי העיבול. אלמנה היא חייבת באבלות, אז היא לא יכולה להתארס מיד בגלל דיני אבלות, אבל לפי רבי יוסי כל הנשים יכולות להיארס ולא גוזרים גזירה ארוסה אירוסין עתו נישואין. ואמרינן רבי אלעזר לא ואמרינן, וכאן הגמרא מספרת, אחרי שאנחנו שמענו את המקור הזה, הגמרא מספרת, רבי אלעזר לא ערו לבי מדרשה. פעם אחת רבי אלעזר לא נכנס לבית המדרש, אשכחי לרבי אסי דוד קיים, והוא רבי אלעזר פגש את רבי אסי שהיה עומד ואמר לי, רבי אלעזר שאל מי אמרו בבי מדרשה, אמר לי ורב אסי ענה, הכי אמר רבי יוחנן הלכה כרבי יוסי, שהוא מתיר להיארס מיד, כפי שראינו במקור שלמדנו לפני כמה שורות. אז רבי יוחנן אומר שיש לפסוק כמו רבי יוסי. אז אם כך, מכלל דיחידה פליג עלי, שמי שחולק עליו הוא שיטת, הוא יחיד, הוא לא, לא חכמים, לא רבים. ומתוך ההערה הזאת אומר הגמרא אין והתניא, ואנחנו נביא ברייתא כאן, והתניא הוא בניחותא, זה סיוע לתגובה אין. כן, יחידה הוא זה שפליג על רבי יוסי, והנה המקור שנראה בתוכו שיטת רבי מאיר. וכתוב פה, וגם זה העניין של המתנה מבעל לבעל חדש. נציין רק שראינו עכשיו מעוין סביב רבי יוחנן, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו שזה ממשיך עד עמוד ב', הדלטנו את שמו רבי יוחנן, ניסיונות לבסס דברי רבי משרשיה ממרות של רבי יוחנן עצמו. למה אנחנו מדגישים את זה? כי לפני כמה שורות הגמרא הזכירה וגם קראנו את רשי על כך, שרבי יוחנן הוא זה שהביא את אותם כללי הוראה. ואפשר לחזור למם וו עמוד ב', ובאמצע עמוד שמה גם השתמשנו במעוין להבליט את רבי יוחנן, והוא זה שהביא את הכללי הוראה. וכאן אנחנו רואים שרבי יוחנן הוא היה לו צורך לפסוק באופן מפורש הלכה כרבי יוסי, למרות שלפי הכללים הייתי יודע באוטומט שיש לפסוק כמו רבי יוסי. וזה תוכן, זה כאן תוכן ההוכחה של רב משרשיה, שאין לכללים האלו משמעות, מזה שרבי יוחנן עצמו שהביא את הכללים היה צריך לו לפסוק באופן מפורש כמו רבי יוסי. אז אנחנו צריכים להמשיך בגמרא לראות שמי חלק על רבי יוסי בכלל, שיטת יחיד שנראה עכשיו. הרי שהייתה רדופה ללך לבית אביה. הייתה נאלצת לחזור לבית אבא שלה, או שהייתה לה כעס עם בעלה, או שהיה בעלה זקן, לא ראוי להולדה או חולה, או שהייתה אי חולה, עקרה, זקנה, קטנה ואילונית, ושינה ראויה לליד, או שהיה בעלה חבוש בבית האסורים, שכמובן אין סיכוי שהיא נכנסה להיריון. המפלת לאחר מיטת בעלה, כולן, כל הדוגמאות האלו, אם תחשוב על אישה שהפילה עובר אחרי מות בעלה, אז היא בוודאי לא בהיריון עכשיו אחרי אותה הפלה, ובכל זאת כולן צריכים להמתין 3 חודשים. דברי רבי מאיר. אז אנחנו רואים מכאן שרבי מאיר הוא זה שגזר את הגזרה לאותו דין המתנה. רבי יוסי מתיר להרס ולהינשא מיד, ורבי יוסי חולק על מי? על רבי מאיר. למה היה צורך מקודם לרבי יוחנן לפסוק כמו רבי יוסי שהוא מקיל? והאמרת, רבי יוחנן עצמו אמר רבי מאיר ורבי יוסי הלכה כרבי יוסי. אז מכאן יש להבין דברי רב משרשיה מהעמוד הקודם, שאמר לתנהו להני כללי. אחרת אם הכללים היו תקפים, לא היה, זה היה מייתר את הצורך לרבי יוחנן לפסוק כאן כמו רבי יוסי. אז מזה רבי משרשיה מבין לתנהו להני כללי. הגמרא דוחה דילמה, אולי הצורך לרבי יוחנן כאן לפסוק באופן מפורש כמו רבי יוסי להפוקי מדרב נחמן שמואל, זה למעט להפוקי להוציא מדעתנו את דבריו של רב נחמן. תאמר הלכה כרבי מאיר בגזרותיו. יש עוד כלל, כלל שהיה יכול לגבור על הכללים שלמדנו מקודם, דהיינו אם מדובר בגזרה כמו הנושא הזה של המתנה בין בעל לבעל, שרבי מאיר גזר גזרה למרות שבהרבה מהמקרים לא היה צורך לגופו של דבר, כי אין סיכוי שהיא בהיריון, אבל רבי מאיר גזר את האפשרות, המקרים האלו שאין אפשרות שהיא בהיריון, עטו מקרים שכן יש אפשרות שהיא בהיריון, שאז צריכים להמתין. אז היה מקום לחשוב שבמקרה כזה יש לפסוק כמו רבי מאיר, וזה באמת דעתו של שמואל. לכן היה צורך לרבי יוחנן לומר כאן הלכה כרבי יוסי, כי זה מול רבי מאיר שגזר גזרה. אבל באופן כללי אין צורך לפסוק כמו אלו שצוינו בעמוד הקודם שהלכה כמותם. אז מאיפה שאב רב משרשיה את הבסיס לדבריו שלט לולהני כללי, אלא מהא דתניא. אנחנו נלמד כאן מקור תנאי שממשיך עד שורה שלישית בעמוד ב', ונראה שרבי יוחנן היה צריך לפסוק באופן מפורש בזמן שהיה הכלל שהיה אפשר לסמוך עליו. נמשיך בגמרא, אלא מהא דתניא, הולכים ליריד של נוחים. הרקע למקור הזה הוא העניין שיש להימנע כמה שיותר מקשר ומגע עם עובדי אלילים. אבל יש מקרים יוצא דופן שאנחנו מכירים. שוב פעם, המקור הזה, כמו המקור שלנו מקודם, עניינם קשורים למסכתות השס, ואנחנו בסוגיה הנוכחית לא מתמקדים בתוכן המקורות, אלא בעניין כפי מפוסקים. ולכן אני ממעט כעת בהסברים המעמיקים לדוגמאות ולתוכן המקורות. אז בכל אופן כתוב כאן הולכים ליריד של נוחים. ירידים היה מקום של מקום שווקים, היה מקום הזדמנות של מסחר עם העובדי עבודה זרה. אז אפשר ללכת לירידים של נוחים ולוקחים מהן בהמה ועבדים ושפחות, בתים, שדות וכרמים, וחוטב ומלא בערכאות שלהן, ואפשר גם להכין חוזים, שטרות בערכאות, בבתי משפט שלהם, בפני שהוא כמציב מידן. אם אתה לא תעשה את הדברים האלו, אז אתה תפסיד. אם היה כהן מטמא בחוץ לארץ, יש רובד נוסף שקשור לכהנים, מאחר שהחכמים גזרו תומת מת, אומנם תומת מדרבנן, אבל תומת מת על חוצה לארץ. וכאן התנא מספר לנו שאם היה כהן, הוא יכול מטמא בחוץ לארץ לדון ולערער עמהן. אם זה עניין של הופעה בבית משפט שלהם, אז הוא יכול, הכהן הזה יכול לנסוע לחוץ לארץ כדי לדון ולערער עמהן, כפי שאמרנו מקודם, כי אחרת הוא יפסיד. וכשם שמתאמה בחוץ לארץ, כך מתאמה, ויש קטע שבסוגריים שהלשון שבתוכו צריך תיקון. אז אם אנחנו נדלג שנייה, כתוב פה, כך מתאמה בבית הפרס דרבנן. בית הפרס זה מקום שהיה שדה, שהיה קבור בו בן אדם, ועבר על הקבר מחרישה. אז מה דין השדה כעת? אז הוא נחשב תמי מדרבנן, בלי להיכנס לפרטי פרטים. בתוך הסוגריים כתוב, אחרי שגמרא אומרת שהכהן כך מתמי בבית הקברות, שורת גמרא בתמי הבית הקברות, סתא דאיתא תומא דאורייתא היא. מה פתאום שנתפשר על איסור דאורייתא בשביל ענייני ממון? אלא, אז למה התכוון התנא כשהוא אומר שמעבר לחוץ לארץ יש עוד הקלה? אז כך מתאמה בבית הפרס דרבנן, שאותו שדה שנחרש, שהוא נחשב מקום תמי מדרבנן. יש כל מיני חלקי גופה שהתפזרו שיכולים לתמות, אז גזרו על שדה כזה תומעה. אז הוא יכול כדי שלא להפסיד ממון לעבור בבית הפרס. הוא מתמה ניסה אישה ולומד תורה, וגם יכול לנסוע לחוץ לארץ ויתמה אותה מה שנקרא תומת ארץ העמים, אם מטרתו זה ניסה אישה ולומד תורה. אמר רב יהודה, אי מתי? מתי מקילים? בזמן שאין מוצא ללמוד, שבארץ ישראל לא מוצא ללמוד תורה, אז אנחנו נתיר לו ליצוע לחוץ לארץ ללמוד תורה. אבל מוצא ללמוד לא יתאמים. יש לו אפשרויות כאן בארץ ללמוד, אז אסור לו לתמות בחוץ לארץ. רבי יוסי אומר, אף בזמן שמוצא ללמוד, גם במקרה שיש אפשרות ללמוד, יש רבנים, יש מלמדים בארץ ישראל, נמי יתמה, הוא יכול בכל זאת לנסוע לחוץ לארץ ללמוד תורה, לפי, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', שאין מן הכל זוכה אדם ללמוד. אומר רש"י, שלא מן הכל אדם זוכה ללמוד, שורה ראשונה כאן בעמוד ב', אין אדם זוכה ללמוד מכל מלמדיו. יש רב שמשנתו סתורה בפי ושונה לתלמידיו דרך קצרה. אז יש ויש. אז למרות שפיזית יש רבנים בארץ ישראל, אבל הוא ילמד באופן יותר מוצלח בחוץ לארץ, רבי יוסי מקל. ואמר רבי יוסי, מעשה ביוסף הכהן, שלח אצל רבו לצידון, צידון זה חוץ לארץ, ללמוד תורה. ואמר רבי יוחנן, הלכה כרבי יוסי. ולמה היה צורך רבי יוחנן לומר הלכה כרבי יוסי? ואמר רבי יהודה ורבי יוסי, הדעה שחולקת על רבי יוסי פה זה היה רבי יהודה, שמענו כלל שאם יש מחלות במידה ברב יוסי על אחר כרב יוסי, אוטומט הייתי יודע בלי צורך מצד רב יוחנן לפסוק באופן מפורש על אחר כרב יוסי. אז מזה שרב יוחנן היה פסק באופן מפורש כמו רב יוסי, סימן שהכללים שנאמרו בשמו אינם כללים, אינם תקפים. ועל בסיס זה אמר רב משרשיה את מה שהוא אמר. וכאן בא אביי לדחות את ההוכחה הזאת שהיה להיות לטובת רב משרשיה. אמר אביי, אני צריך לשמוע את דברי רבי יוחנן כאן. סלקה דייטה חמינה. בלי האמירה של רבי יוחנן, הייתי חושב, הני מילי, מתי רבי יוחנן עצמו אמר את הכללים. במתניתין, במחלוקות שמופיעות בתוך משניות עבר בברייתא, אימא לא. ומה שלמדנו עכשיו בעניין תומה ונסיעה לחוץ לארץ, זה לא היה משנה, זה היה ברייתא. אז הייתי חושב שמחלוקות בין התנאים שהוזכרו מקודם כשמופיעים בברייתא, אז הכלל לא תקף. כמה שמלן, בא רבי יוחנן כאן ואומר לנו שבכל זאת יש לפסוק כמו רבי יוסי. אז מה שמתברר עד הנקודה הזאת, אין הוכחה לדבריו, או אין הוכחה או בסיס לדבריו של רב משרשיה. אלא הכי כמר, כך היה כוונתו של רב משרשיה. הני כללי, הכללים, כללי הפסק שראינו בדף ממב, לאו דברי הכל נינו. לא כולם מקבלים את הכללים. דהרב לת לי הני כללי. ראינו, זה מה שראינו מקודם, ויש לנו גם חץ פה שמחזיר אותנו לעמוד א', שם ראינו שרב לא מקבל את כללי ההוראה האלו. אומר רשי, אלא הכי כמה רב משרשיה וכולי, תהה רב לת לי להני כללי. כי דאמר ליה, מדי איצטריך לי למימר, כשהיה צורך לרב לומר לו, רבחי אמר אשי, סיים בה נמי הלכה כרבי יהודה. נושא שמופיע כעת בשוליים, כתבנו נושא/מבנה, אנחנו נראה מספרים רומאים 1 ו-2 וגם משולשים. המשולש הראשון שממצא אצל הגמרא, מספר רומאי 1 במשולש, ובהמשך לקראת הרבע האחרון של עמוד מספר רומאי 2 עם משולש הפוך. וכתבנו מחלוקת שמואל ורבי יוחנן, אי חפצי חפצים שלהם, אי חפצי נוכרי קונין שביתה. אנחנו בעבר למדנו על חפצי הפקר, אם הם קונין שביתה או לא. מה לגבי חפצים של עובד עבודה זרה? ואנחנו נראה מספרים רגילים 1, 2 ו-3 עם פס כפול שמבליט את המילים אי למה אלא לעולם. הם שלבים לברר עליבה דמן אמר שמואל את דבריו. הגמרא, אמר אביגה אמר שמואל, חפצי נוכרי אין קונין שביתה. ומה זה אומר באופן מעשי? זה אומר שאם אתה בשבת או ביום טוב אתה מגיע לחפץ של נוכרי, אתה יכול לקחת אותו לאן שמותר לך ללכת. ואם עשית לאותו נקודה שנמצא החפץ הנוכרי 4,000 אמה מביתך, ואתה הנחת עירוב תחומין, אתה יכול לקחת את החפץ הזה לביתך. עכשיו, אם היינו אומרים ההפך, שחפצי נוכרי קונים שביתה, אתה לא יכול לטלטל אותה מעבר ל-2,000 אמה מאותו מקום. הגמרא כאן שואלת למען. השאלה היא, לפי איזו תנה אמר שמואל את מה שהוא אמר, שחפצי נוכרי אין קונים שביתה? אילמה לרבנן פשיטה, זה פשוט שחפצי נוחי אין קונן שביטה. השתה חפצי הפקר דלת להו בעלים אין קונן שביטה, והיה מקום לומר שמעצמם יקנו שביטה, ובכל זאת אין קונין שביטה. חפצי הנוכרי דעית להו בעלים גוי נוכרי, ואין לגוי שביטה, הוא נוכרי. אז מבעיה, זה פשוט שלפי הרבנן לא קונין שביטה. אז לא, זה לא היה צורך לשמואל לומר שחפצי נוכרי אין קונין שביטה, אם הוא מתבסס על הרבנן. הרבנן כמובן שחלקו על רבי יוחנן בנוי במשנה, והגמרא יוצא מהנחה שזה ברור לנו את שיטת החכמים. ממשיך הגמרא עם אפשרות נוספת, אלא עליבה דרבי יוחנן בן נוי, ותהיינו דברי שמואל הוא עליבה דרבי יוחנן בן נוי, וכמה שמלן אמר דיאמר רבי יוחנן בן נוי קונין שביטה, שחפצים כן קונין שביטה, הנימילי חפצי הפקר דלת להו בעלים, ולכן יש להם נגיד כוח מעצמם לקנות שביטה. אבל חפצי הנוכרי דעית להו בעלים, והם כמו הבעלים, ובתור חפצים של נוכרי הבעל אין לו שביטה, אז גם החפץ אין לו שביטה. כך אפשר להבין על סמך מה אמר שמואל את דבריו. שאני חוזר עוד פעם, שזה שרבי יוחנן בן נוי היה אומר שחפצים אינם שחפצים קונין שביטה, זה מדובר בחפצי הפקר שאין איזה כוח מנוגד להם. אבל כשמדובר בחפצים של נוכרי שיש להם בעלים, והבעלים האלו אין להם שביטה, אז הבסיס זה אמר שמואל חפצי נוכרי אין קונין שביטה. אז יוצא ש רב שמואל אמר דבריו עליבא דרבי יוחנן בן נוי מיטיבי. וכאן אנחנו רואים קושיה שמסומנת בגמרות שלנו, השעס הזה כקושיה ארוכה, תופסת יותר מ-10 שורות. מיטיבי, רבי שמואל עזר אומר, השואל כלי מן הנוכרי ביום טוב, והנוכרי הזה הוא בן עירו של היהודי, וכן המשאיל לו לנוכרי כלי מערב יום טוב והחזירו לו ביום טוב, והכלים והאוצרות ששבתו בתוך התחום יש להן 2,000 אמה לכל רוח. אנחנו רוצים במסגרת השיעורים שלנו, השס, המפת התלמוד שמבוסס על הגמרות המסומנות, להדגיש את הקטעים שכבקבנו. אז אנחנו ראינו מקרה שאדם שאל כלי מן הנוכרי, ורב שמואל עוזר מספר לנו, פוסק לנו, יש להן 2,000 אמה לכל רוח, ונוכרי שהביא לו פירות מחוץ לתחום, הרי זה לא יזיזם ממקומן, כי הם הפירות אלו קנו שביטה במקומן מחוץ לתחום. אנחנו נסתכל ברש"י, יש להן 2,000 לכל רוח, ואפילו הן של הפקר, הוא כלי שקנה שביטה אצל הנוכרי והחזירו לבעלים וירבו בעליו למזרח או למערב, אין יכול להוציאו מ-2,000. ממשיך הגמרא, אי עמד בשלמה כסבה רבי יוחנן בן נוי חפצי נוכרי קונין שביטה, המני, מה שאנחנו ראינו פה במקור, שחפצי נוכרי קנו שביטה, כי כתוב פה שיש להם 2,000 אמה לכל רוח. המני, רבי יוחנן בן נוי, אי אפשר לשייך את המקור הזה לרבי יוחנן גמליאל, למרות שכתוב פה רב שמעון עזר, אבל זה רב שמעון עזר שאמר בשם רבי יוחנן בן נורי, או על בסיס שיטת רבי יוחנן בן נורי. אלא היא אמרת, כסבר רבי יוחנן בן נורי, אם אנחנו נאמץ את שיטת שמואל, שחפצי אנוכי אין קונים שביטה, המני, המקור הזה הוא לפי איזו תנא, לא רבי יוחנן, לא רבי יוחנן בן נורי, ולא רבנן, לפי הרבנן ודאי שהם אינן קונים שביטה. אז מכאן אנחנו מקשים על שמואל, או מקשים על שמואל, או אולי ליתר דיוק לדברי שמואל, אם נאמר כמו שמואל, אין לו בסיס, בסיס תנאי. ממשיך הגמרא לעולם, כסבר רבי יוחנן בן נורי, חפצי הנוכרי קונין שביטה, וזה לא כמו שמואל, ושמואל דאמר כרבנן, שאין קונין שביטה. עכשיו ניסינו את זה מקודם, והגמרא דחתה את זה, ודקאמרת לרבנן, הייתכן ששמואל אומר דבריו לפי הרבנן, פשיטה, זה פשוט, כשהגמרא שואל פשיטה, זה אומר שלא היה צורך לשמואל להשמיע דבר כזה, שהוא כל כך פשוט. אז הגמרא עונה, מהו דתימה, אם לא היינו שומעים את דברי שמואל, היה מקום להגיד, גזירה בעלים דנוכי, נגזור. גזירה דרבנן, נגזור שהחפצים שלו יקנו שביטה, עתו בעלים בישראל, שבוודאי אצל חפצי ישראל קונים שביטה. כמה שמלן, לכן היה צורך לשמואל לומר, אמנם עלי בדרבנן, שבכל זאת לא גוזרים, וחפצי נוכי אין קונים שביטה. רבי ובחיה ברבין אמר רבי יוחנן, חפצי נוכי קונין שביטה, גזירה בעלים דנוכי עתו בעלים דישראל. ואנחנו חושב שהכל די מובן, ובכל זאת נעשה כל ספק. אתם רואים פה המשולש עם השפיץ למטה, כיוון הפוך ממה שראינו מקודם, מספר רומי אחד, דברי שמואל, שמואל אמר חפצי נוכי אין קונין שביטה, ובא רבי יוחנן ואומר חפצי נוכי קונין שביטה, עם אותו נימוק ששמענו בדקות האחרונות, שיש לגזור גזירה של כלי שיש לו בעלים שהוא אומנם נוכי, עתו בעלים ניסר, כי עץ ישראל בוודאי כליו קונין שביטה. וכאן, כפי שאתם יכולים לראות לפי הסימונים, מעשה שממשיך עד שורה שנייה מסוף העמוד, מעשה ארוך. הנאו דיחי, אילים, אייל, אייל, סליחה, אייל, שהוא דיחי, דלי וזיין בין הארמית לעברית מתחלפות, אז דיחי זה כמו זכר. זכר בעולם הכבשים הוא העיל. הנאו דיחי דעתו למברכתה, מברכתה זה שם מקום, שרה להו רבה לבני מחוזה למזוון מניו. הוא התיר לבני אנשים שהיו ממחוזה לקנות מהם. עכשיו בני מחוזה הם תוך 4,000 אמות ממברכתה, האילים האלו הם במברכתה, בני מחוזה יכלו להגיע לאותו מקום עם עירוב תחומים. אנחנו נסתכל ברש"י, מחוזה עיר הסמוכה למברכתה בתוך 4,000 ומערבים מזו לזו, כדי להגיע ממחוזה למברכתה צריכים עירוב תחומים, למזוון מניו, והייתינו למחוזה, והם יביאו אותם אלים שרחשו חזרה למקומן מחוזה, ואף הפי שהביאו הנוכים מחוץ לתחום, למרות שהנוכים הביאו את האלים האלו מחוץ לתחום, וכסבר, אז איך זה יכול להיות? כי הוא סובר, חפצי הנוכי אין קונין שביטה. אנחנו חוזרים לגמרא, אמר לי רבינה לרבה, מהי דעתך? אתה אומר שמותר להם לקחת את האלים חזרה למקומם, אשמח מה אתה מתיר את זה. תיאם אביד המשמועיל, חפצי נוכי אין קונין שביטה. והשמועיל ורבי יוחנן הלך רק רבי יוחנן. אז עם כל הכבוד לשמוע שאומר שחפצי נוכי אין קונין שביטה, אבל עומד מולו או בניגוד לשיטתו רבי יוחנן. ויאמר בחייה בר רבי, נאמר רבי יוחנן, חפצי נוכי קונין שביטה, גזירה בעלים דנוכי עתו בעלים דישראל. אז אין להתיר לאנשי מחוזה לקחת חזרה לביתם אותם אלים ממברתה, הרי האלים האלו הם קנו שביטה מחוץ לתחום אנשי מחוזה. הדר אמר רבה, להזדבנו לבני מברתה, דקולה מברתה לדידו כארבע אמות דמיה. אז רבה חזר במקצת ממה שהוא אמר מקודם, הוא לא מתיר לבני מחוזה לקחת אותם אלים, אבל הוא כן מתיר לבני מברתה. ואנחנו נסתכל ברבינו חננאל בסוף העמוד, בשער הרבה לבני מעברתה למזווה מנהיה, דאף אגב דאיקה למימר הני דיחי קנו שליטה במקום רחוק, מכל מקום יש להם לטלטל אותם בארבע אמות, ומעברתה כולה כמו ארבע אמות אי, הלכך שרי להוא למשקל מנהיה, שגם אם לגבי מעברתה הם באו מחוץ לתחום, אבל מאחר שהם נמצאים כעת במעברתה, ולא מדובר על להוציא אותה משם, כי מדובר על אנשי מעברתה עצמם, יש דין שמה שבא מחוץ לתחום, יש לו 400. ולפי ההסבר הזה, לפי דברי רבה, כל העיר יש לה דין 400. אנחנו נסתכל גם כן ברש"י כ-400 עמי, כדתנן במתניתין, בדף מ' א' עמוד ב', הוליכו לעיר אחרת או נתנו בדיר ושר וכו', ופסקין ליל אמריו הלכה כמגמיר בדיר ושר וספינה, והוא הדין לעיר שיש לה מחיצות, היינו אפשר ללכת בכולה. כעת נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא מים שבין שני תחומי שבת, האם צריכים מחיצה כדי לחצות ביניהם כדי לאפשר לשאוב מהם? העצה שלנו לפני שנתקדם בגמרא זה לפתוח ספר ציורים שמלווה מסכת עירובין. אנחנו המלצנו מתחילת המסכת על ספר פירוש חי, וכעת ציור מספר 23. תני רבי חייא, חרם שבין תחומי שבת. רש"י כותב חרם מצודת דגים ומפסיק במים בין שני תחומים של שני עיירות, וחיבור מצודים וחרמים וכתיב על כן יזבח לחרמו, וגדר של קנים הוא. אז יש לנו כפי שאתם יכולים לראות בציור נקודת מקום שהוא בין שני תחומי שבת. אז לעיר מספר 1 המים שמצד אחד של אותו מחיצה בתוך התחום של העיר ההוא, ומצד שני של אותו מחיצה המים האלו הם בתוך התחום, הם תוך 2,000 אמה לעיר השני. האם נוכל לסמוך על מחיצה כזאת להתיר שאיבת מים לכל עיר שישבו מים מהצד שקרוב להם? אז אומר התנה, צריך, אנחנו ממשיכים בגמרא, מחיצה של ברזל להפסיקו, אחרת המים שמצד אחד זורמים לצד השני. נסתכל ברש"י בסוף מם זין עמוד ב', רש"י כותב, צריך לעשות מחיצה של ברזל שלא יעברו מים של תחום זה לתוך תחום זה. תחומה שבתוך תחום העיר אין קונה שביטה במקומו להיות לו ממקומו 2,000 אמה לכל רוח, אלא בתר העיר גריר. ואם הוא בסוף התחום, אין יכול לזוז משם ולחוץ, ואין בני תחום זה יכולים למעלות מתוך תחום עצמו בפני עירוב מים של תחום האחר. אז כדי למנוע אותו תערובת מים, התנה אומר שצריכים מחיצה של ברזל, שמה שבצד זה יישאר בצד זה, ומה שבצד השני של אותו מחיצה יישאר שם. וכעת אנחנו ממשיכים בגמרא שורה ראשונה בדף ממ"ח. מחייך עלי רבי יוסי בר חנינא, מחייך, הוא צחק על מה שנשמע כעת במקור. מהי טעמה כמחייך? אז מה גרם לו את הצחוק? ויש לעבור לשוליים תחת הכותרת מבנה. כאן אנחנו רואים פס כפול, ובשורות הבאות נראה כמה כאלו. הם שלושה שלבים לברר למה צחק מחייך רבי יוסי ברבי חנינה. אז ממשיך הגמרא, אי למה משום דתני לה כרבי יוחן בנוי לחומרה, שהתנה מלמד נקת שיטת רבי יוחנן לחומה, דהיינו חפצי הפקר, דהיינו המים האלו, חפצי הפקר קונים שביטה. ואיהו, ודהיינו רבי יוסי ברבי חנינא שצחק, סביר עלי כרבנן לכולה, שמה שחפצי הפקר אינם קונים שביטה, וממילא כל מה שהוא הפקר הוא כרגלי מי שמוצא אותו, מי ששאב את המים. וכאן כמו הדוחה את האפשרות הזאת לבסיס הצחוק של רבי יוסי בר חנינא. ומשום דסבר לכולה, ומאחר שהוא רבי יוסי בר חנינא הוא סובר לכולה כמו רבנן, מן דתני לחום ומחייך עליה, מי שמלמד שיטה מחמירה זה סיבה לצחוק? ודאי שלא, אלא משום דתניה, יש ברייתא שאומר נהרות המושכין, שיש זרימת מים, ומעיינות הנובעין, הרי הן כרגלי כל אדם. אז זה מראה שהם אינם קונים שביטה, מאחר שהם, נגיד, בצוזה, ראינו סברה כזאת בעבר, אז הם לא קונים שביטה, אז יהיה לך מותר גם בלי מחיצה של ברזל. ועל סמך זה, רבי יוסי בר חנינא היה מחייך, הגמרא דוחה, ודילמה במכונסים. אנחנו נסתכל ברבינו חננאל קצת למטה, מכאן יש לנו כוכבי בתוך רבינו חננאל, ודילמה מאיה דבחרם שבין שני תחומים שבת מכונסים הוו, הם לא היו בזרימה, ומשום הכי תני דקנו שביטה. אז זה אין בכלל בסיס, אין הברייתא הזאת בכלל בסיס לצחוק של רבי יוסי בר חנינא, כי מדובר בשני דוגמאות שונות. אלא משום דקטני, מה שכתוב במקור שלמדנו ליעל, כתוב וצריך מחיצה של ברזל להפסיקו. ומה ישנה קנין דלו, מה היה חסר במחיצה של קנין? דאי לי בהום היה, כי המים מצד אחד יעברו לצד השני, והם מים שהם מחוץ לתחום של אותו צד שני, של ברזל נמי, גם אם תשים מחיצה של ברזל נמי, אי לי בהום היה, מים יכולים לחתור מתחת לאותו מחיצה של ברזל, אז אתה לא תרוויח כלום בזה שאתה מניח שם מחיצה של ברזל. וזה סיבה לצחוקו של רבי יוסי בר חנינא. הגמרא דוחה, ודילמה צריך, מה שהתנא אומר צריך מחיצה של ברזל, הכוונה צריך ואין לו תקנה, כמר באמת המחיצה שבזה הוא כמו קנים, והביטוי שצריך לא הוא שבפועל תשים שם מחיצה שבזה, אלא צריך ואין לו תקנה, צריך כאילו הלוואי, אבל אין מה לתקן. אז שוב פעם, מה שהתנה אמר צריך מחיצה שבזה, זה לא סיבה לצחוק, אלא הטעם לצחוק משום דקל הוא שכאילו חכמים במים, בענייני מחיצות, בקשר למים, אנחנו מקילים, ואין צורך למחיצה של ברזל. אומר רש"י, דקל הוא שקילים חכמים במים, במחיצה כל דהו, ובבד שיהיה בה עשרה טפחים, מהניה בה, זה מועיל, ואף אגב דעין לי במאיה מעילי ומתחתי, למרות שמים עוברים מעליו ומתחתיו. נחזור לגמרא, כדי רבי טבלה, דבאו מיני רבי טבלה מרב, רבי טבלה שאל מרב, מחיצה תלויה, מהו שתתיר בחורבה? יש לעיין בספר פירוש חי, בפרק ראשון, ציורים מספרים 159-160, לראות על מה מדובר. בכל אופן מדובר באופן מילולי, מחיצה שהיא תלויה, דהיינו היא לא מגיעה לרצפה, האם זה יכול לשמש כמחיצה בחורבה, במקום, בבית, במבנה שהוא חרב, נשאר כמה קירות, והאם אפשר לסמוך על מחיצה תלויה? זה השאלה שרב טבלה יפנה לרב. אמר לי, ורב ענה, אין מחיצה תלויה מטרת אלא במים, קל הוא שכאילו חכמים במים, וכמו שמחיצה של כמו שאנחנו אומרים לגבי מחיצה של ברזל, אנחנו גם כן נאמר לגבי מחיצה של קנים. ואנחנו נסתכל שוב פעם ברש"י, דקל הוא שכאילו חכמים במים, במחיצה כלדהו, ובוועד שהיא בה עשרה, מהניה בה, זה מועיל, ואף אגב דאי לי במאיה מעלי ומתחתי. עד כאן שיעורנו להיום.